אנחנו נמשיך את ההפטרה על פרשת דברים, שזה בפרק א' בספר ישעיהו. הגענו לפסוק ח', שהפסוקים הללו זה דברי תוכחה של הנביא ישעיהו על עם ישראל, על החטאים ועל החורבן שבא בעקבותיו. בואו נראה פסוק ח'. ונותרה בת ציון כסוכה בקרם, כמלונה במקשה, כעיר נצורה. היינו מדבר על ירושלים ועל הערים שסביב ירושלים. ידוע שהערים סביב קוראים להם בנות העיר. אז הוא אומר, בת ציון, הוא התכוון גם ציון וגם בת ציון. היינו גם הערים שסביב ירושלים. אז הם יהיו דומים למקום שומם. זה בעצם שכבר היה כתוב בפסוק זין, הוא שממה כמהפכת זרים. אז הוא בא בפסוק ח' לתת משלים לבטא את השממה של ירושלים. למשל ראשון אומר, כסוכה בקרם. כמו הסוכה של השומר, ששמים בקרם. אז השומר שומר גם ביום וגם בלילה. ביום הוא שומר מהעופות שלא יזיקו את הענבים, ובלילה הוא שומר מהגנבים שלא יגנבו הענבים. אבל ברגע שהיה את הבציר, אז אין יותר צורך בשומר שיהיה שם בקרם. אז השומר עוזב, ומה קורה לסוכה? היא נשארת שוממה, לא משתמשים בה יותר. אז זה משל ראשון, כסוכה בקרם אחרי הבציר, ככה ירושלים תהיה אחרי החורבן. הדוגמה השנייה זה כמלונה במקשה. מקשה הכוונה היא לשדה שצומחים שם קישויים. מלונה זה גם כינוי למלונה של השומר שהוא יושב שם. יש הבדל בין הסוכה של הקרם למלונה של המקשה, שבקרם השומר נמצא גם ביום וגם בלילה. כי ביום הוא שומר מהעופות. לעומת זאת, בשדה קישויים, השומר נמצא רק בלילה, כי הוא שומר רק מהגנבים, אבל ביום הוא לא נמצא, כי הקישויים הם קשים, והציפורים לא באים לקחת מהקישויים. על כל פנים, כשהוא נמצא, הוא נמצא, אבל אחרי לקיטת הקישויים, אחרי שמורידים את הקישויים, אז אין לו יותר מה לעשות שם. אז שוב, המלונה הזו נקשרת בלי אף אחד, אז ככה תהיה ירושלים. הדוגמה השלישית הוא אומר, כעיר נצורה. כמו עיר שהאויבים באים לצור עליה מסביב. אז החיילים, בתקופה שהם נמצאים סביב העיר לפני המצור, אז יש להם כל מיני סוכות סביב העיר, שם הם נמצאים, שם הם מתחבים וכולי, אבל כשהם עוזבים את המקום, או שהם כבשו, או שהם ברחו, לא משנה, כשמסיימים, אין כבר יותר מצור על העיר, אז מה קורה לכל הסוכות האלה שהחיילים בנו סביב העיר? הם נשארים נטושים. אז יש שלושת המשלים שהפסוק אומר שירושלים אחרי החורבן תראה ככה. פסוק ט' לולי אדוני צבאות הותיר לנו שריד, כי מעט, כי סדום היינו למורד אמינו. זאת אומרת ככה, אם לא שהקדוש ברוך הוא ברחמיו, כאן הרי מדובר, כמו שאמרנו בשיעור הראשון, שהנבואה הזו של הנביא ישעיהו הייתה אחרי שעשרת השבטים גלו. אז עשרת השבטים גלו, ויהודה ובנימין עדיין נשארו. אז הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא לא היה משאיר לנו שריד, שריד זה שבט יהודה ושבט בנימין שעדיין נשארו בירושלים וביהודה, אז כסדום היינו למורד אמינו, אז היינו קלים, היינו נגמרים, לא היה נשאר אף אחד מאיתנו, כמו שאנשי סדום והמורה הם נהפכו ולא נשאר מהם איש, גם אנחנו היינו נשארים ככה. זה שהיום עדיין לא כולם נעלמו ויש עדיין אנשים, זה רק בגלל הרחמים של הקדוש ברוך הוא שהוא השאיר לנו חלק. פסוק י', עכשיו הוא פונה לשרי יהודה ואומר להם ככה, שימו דבר אדוני כציני סדום. האזינו תורת אלוהינו עם המורה. בעצם הוא פונה כאן גם לעם וגם לשרים. לעם הוא אומר, אתם קציני סדום. אני הולך להגיד לכם דברי תוכחה, תקשיבו לי. אתם הקצינים החשובים של מתנהגים כסדום. והאזינו זה פנייה לעם. אתם כל העם, תקשיבו למה אני אומר. אתם עם המורה, אתם מתנהגים כמו שהתנהגו בהמורה. תקשיבו לי למה אני אומר. יש מעניין ביטוי בגמרא במסכת כתובות שלוקחים שני הפסוקים ט' וי', ויש ביטוי שאנחנו מכירים את הביטוי, אבל הגמרא מביאה את זה מהפסוק הזה. כתוב לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. היינו, אל תדבר בסגנון לא חיובי, כי כשאתה מדבר בסגנון לא חיובי, אז אולי בהתחלה אתה רק אומר איזה מילה, אבל בסוף זה נהיה ככה. אביא עם דוגמה, שפסוק תת, מה אמר הנביא, כי סדום היינו. היינו, הוא משווה לסדום, אבל כי סדום, עם כף הדמיון. מיד כבר בא פסוק הבא, מה כתוב? קציני סדום, זה כבר בלי כף הדמיון. אז רואים שבהתחלה זה רק ביטוי של כמו, אחר כך זה כבר נהיה ממש ככה. אז האדם צריך להיזהר, לא לפתוח פה בצורה לא חיובית. פסוק י' א', עכשיו יש לנו כמה וכמה פסוקים שהקדוש ברוך הוא מדבר לעם ישראל באמצעות הנביא, דברי תוכחה, ואומר להם, גם כשאתם באים לבית המקדש ואתם עושים קורבנות ואתם עושים כל מה שצריך, אני לא אוהב את מה שאתם עושים. כיוון שמבפנים אתם לא באמת מתנהגים כראוי, אז אני לא אוהב את מה שאתם עושים. אז הוא מתחיל לתאר, כל הפסוקים יהיו סביב זה. פסוק י' א', למה לי רוב זבחיכם? יאמר אדוני, סבתי עולות אילים וחלב מריעים ודם פרים וכבשים ועתודים, לא חפצתי. היינו אומר להם, למה אני צריך את הקורבנות שלכם? אני סבתי, מה זה סבתי? סבתי, לפעמים כשאדם אומר, אני כבר לא יכול להסתכל על משהו מסוים, כבר אני מלא מזה, כבר לא רוצה לראות את זה, אומר, סבתי כבר מכל ה... בהמות והצון שאתם מביאים, אני כבר לא רוצה. אתם מביאים לי אמנם צון ומרעים, דהיינו מפותמים וטובים, לא רוצה את זה כבר, סבתי מזה. אותו דבר, הדם שאתם זורקים על המזבח של הקורבנות, של הפרים, עתודים זה תיישים, אתם מביאים לקורבן חטאת, קורבן נשם, זורקים את הדם על המזבח, לא חפצתי, אני לא רוצה את זה. למה? כל עוד אתם מבפנים לא מתנהגים טוב, אני לא רוצה שתביאו לי קורבנות ואני לא מקבל את זה. פסוק י"ב. כי תבואו להיראות פניי, מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצריי? אתם באים ברגלים לראות אותי, כי אתם רוצים לקיים שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך. מי ביקש ממכם לבוא? זה לא כבוד, אתם לא מכבדים אותי. ברגע שאתם מגיעים ואתם לא באמת מתנהגים על פי תורה, אתם כאילו רומסים את חצריי. חצריי זה המקום בבית המקדש, שישראלי יכל היה להיכנס, הרי עד המזבח יכל גם ישראל להיות. אז הוא אומר, אתם באים לחצר, אתם רומסים, דהיינו אתם מבזים, לא רוצה, אל תבוא. והוא אומר להם התראה, פסוק י' ג', לא תוסיפו אבי מנחת שווא, כתורת תועבה היא לי, חודש ושבת, כרום יקרא, לא אוכל, אבן והצרה. אמר להם, אל תביאו לי יותר מנחה. היינו כל המנחות והקורבנות שאתם מביאים. למה זה מנחת שווא? שווא זה שקר. אין שום תועלת במה שאתם מביאים. כתורת, אתם מביאים לי כתורת ומקטירים כתורת, תועבה היא לי. הכתורת שאתם מביאים זה תועבה, לא אוהב את זה. חודש ושבת, כרום מקרא, אתם באים ונאספים יחד כולם, בחוש חודש, בשבת, בחגים, מקרא, הכוונה היא מקרא קודש, כמו שאומרים בתפילה, אתם באים ונאספים, לא אוכל, לא יוכל לקבל את זה. למה? כי אצלכם זה תערובת של אבן והצרה. מה זה אבן והצרה? אבן זה כינוי לדברים לא נכונים. לפשעים, לשגגות, זה אבן. הצרה זה מלשון שאתם נאספים, כמו עצרת היא לכם. אז יש לכם בליל של אבן והצרה. מצד אחד באים כולכם, ומתכנסים אצלי, מצד שני, אתם בהתנהגות של אבן, אז זה, הוא אומר, לא יכול לסבול את זה. פסוק י' ד', חודשיכם ומועדיכם שנה נפשי, היו הלילה תורח, נלאתי נשוא. אומר, ההתנהגות שלכם בראש חודש, במועדים, אני לא יכול לקבל את זה, אני שונא את זה אפילו. המועדים, דהיינו, החגים שאתם מגיעים, ועושים את כל מה שצריך, אומר, היו הלילה תורח, אומר, כדי למשל, כאילו הקדוש ברוך אומר, זה קשה לי, נלאתי נשוא, נלאתי נשוא, הכוונה היא נלאתי זה עייפתי, נשוא זה לשאת את זה, עייפתי מלשאת את זה, דהיינו, אני לא רוצה, לא סובל את זה, לא אוהב את זה. נראה את הפסוק האחרון, פסוק תתוו, ובפריסכם כפיכם, עלים עיניי מכם, גם כי תרבו תפילה, אינני שומע. ידיכם דמים מלאו. דהיינו, כשאתם באים לבית המקדש להתפלל, אתם פורסים כפיים, דהיינו מתפללים כאילו לפניי. אעלים עיניי, אני אעלים את העיניים, אני לא אקבל את זה. גם אם תצעקו אליי כל היום, תרבו תפילה, אינני שומע, לא רוצה להקשיב לכם. למה? כי ידיכם דמים מלאו, כי הידיים שלכם הם מלאים בשפיכות דמים. יש ביטוי שאומר, אין קטגור נעשה סנגור. אתם לא יכולים עם הידיים האלה שאתם שופכים דמים, את הידיים האלה אתם פורסים לפניי בתפילה, אז אני לא מקבל את זה. יש מעניין תורת הבעל שם טוב על הפסוק הזה, שהרבי הקודם הביא את זה באחד המאמרים, שבעל שם טוב פירש ככה ואמר, שיהודי נותן צדקה, גם אם הוא נותן צדקה ביד מאוד מאוד רחבה, אבל אם הוא לא חש את המצוקה של העני, היינו לא רק נותן לו פיזית כסף, אתה לא חי את המצוקה שלו, אז אתה כאילו שופך דמים. הוא אומר, זה, איפה זה מרומז בפסוק? הוא אומר, בפריסכם כפיכם, פרש הבעל שם טוב, אתם פותחים את כפיכם לתת להם הרבה צדקה, פותחים את הידיים, כן? עלים עיניים מכם, אני לא מקבל את זה, כי אתם עושים את זה בלי לב. ואם אתם עושים את זה בלי לב, אז ידיכם דמים עליהו. ידיכם, דהיינו, היד שאתם פותחים לצדקה, זה דמים עליהו, זה כמו שפיכת דמים. דהיינו, כשאתה נותן לבן אדם, אתה צריך לתת לו את זה עם לחוות את הבעיה שלו ולהתחבר רגשית לעניין, זה נתינה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אני אסיים שמהפסוק הזה למדים הלכות. קודם כל יש בשולחן ערוך, שכהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו, ככה גמרא אומרת. דהיינו, כהן כזה שידיכם דמים עליהו, אז בפרסכם כפיכם, אל תפוס כפיים, אל תבוא לדוכן. ומזה גם למדים, זה הרי פסוק שאומרים בהפטרה שסמוך לתשעה באב. בתשעה באב בתפילה לא אומרים ברכת כהנים בשחרית, או בבית האבל גם לא אומרים. אז זה אומר ש... בזמן כזה, אז שלא יהיה פרסכם כפיכם. היינו שלא תברכו ברכת כהנים, זה גם ההלכה הזו לומדים מהפסוק הזה שקוראים בסמיכות לתשעה באב.